מסכת יבמות דף קוף ג', נתחיל למטה בסוף העמוד הקודם, שלוש שורות מלמטה. למדנו שרבה אומר שלמרות שכתוב במשנה שאנפילאות לנו גרב, אם עשו בחליצה, החליצה זו פסולה, זה דווקא אם זה אנפילאות מבד, אבל אם זה אנפילאות מעור, הם נחשבים כנעל, ואכן חליצה כשרה. אומרת הגמרא תנא כבתי דרבה, אומרת הבריתא, אישה שחלצה במנעל הנפרם, דהיינו שהתפרים שמה נפרדו, וזה בעצם נעל קרועה, אבל שחופה את רוב הרגל, עדיין נשאר בנעל מקום שזה לא נקרע, לא נפרם, וזה מכסה את רוב הרגל. וכן בסנדל הנפחת שמקבל את רוב הרגל, סנדל זה כמו סנדלים שלנו, שבעיקר זה סוליה, ולמעלה יש רק שרוכים, רצועות שקושרים, נקרא סנדל. אם נפחת, אם נחתך חלק מהסוליה, אבל עדיין מקבל את רוב הרגל, העקב ורוב הרגל עדיין יש מקום בשבילהם, רק למעלה מקום האצבעות, שם זה נחתך. או שעשתה את החליצה שהיבם היה נועל סנדל שעשוי משם, ידוע מה זה שם, ושל סיב, בעצם זה דברים בעצם מעץ, לא מעור. או בקו הקטע, קטע זה אדם שנחתכה כף רגלו ויש לו כעין רגל תותבת, כעין רגל מעץ שהוא מכניס שם את רגלו. במוק, אם היבם הזה היה לובש איזה נעל, לא בדיוק נעל, זה עשוי מלבד, אבל לבד קשה, שזה כמו נעל, במוק, בסמיכת הרגליים. לפעמים הקטע הולך בעיקר על ידיו, אבל רגליו, כדי שלא יתלכלכו ולא יקבלו מכה מאבנים וכדומה, אז הוא לובש איזה עור כזה שמחפה את מקום שוקו. זה סמיכת הרגליים, הגמרא תבאר, דבר בזה קצת. באנפילאות של עור, אם זה כעין גרב אבל עשוי מעור, וכן החולצת מן הגדול, דווקא שהיא חלצה מיבם שהוא גדול, בין אם הם היו עומדים, בין יושבים, בין מוטים, כלומר בין עומד הוא והיא, לא משנה, שניהם עומד, יושב, מוטה, מוטה נשען על הצד, וכן החולצת מן הסומה, כל זה חליצה כשרה, אפילו אם היבם הוא סומה, למרות שכתוב יריקה בפניו, שמע שיראה את זה, אף פיכם בדיעבד, הרי זה חליצתה כשרה על כל המקרים שהזכרנו, לעומת זה אומר התנה, אבל אם היא חלצה במנעל הנפרם, שאין חופה את רוב הרגל, מנעל שהרוב התפרים שלו נפרמו, נפתחו, ומלא הוא כבר לא מכסה את רוב הרגל. וכן, אם עשה את זה בסנדל הנפחת, סנדל שנחתכה הסוליה שלו, שהוא לא מקבל את רוב הרגל. או בסמיכת הידיים, יש פעמים אדם כזה שהוא נכה והוא הולך על ידיו ועל רגליו גם יחד, כמו להבדיל, ילדים שולחים על ארבע, וכדי שידיו לא ינגפו, אז הוא, יש לו איזה עוקז שעושה לסמיכה, לשענות של ידיו. כתוב חליצה נעלו מעל רגלו, זה של ידו, זה לא מועיל. ובנפיליה של בגד, אם זה גרביים כאלו של בגד, וכן החולצת מן הקטן, כל האופנים האלה כולם חליצתה פסולה. עכשיו אומרת הגמרא, בוא נתבונן, קו הקטע מני רבי מאיר היא, התנא שאמר שאם היא חלצה לו את קו הקטע זה נחשב חליצה, מה זה פלא? קו הקטע וכי זה עשוי, זה נחשב בכלל כנעל, הרי זה עשוי מעץ. אם כן, רואים מכאן, מי זה התנא שאומר שגם קו הקטע זה נחשב כנעל? זה הולך כדעת רבי מאיר שמצאנו לגבי מסכת שבת, כתוב דתנן, הקטע יוצא בקו שלו, דברי רבי מאיר, רבי יוסי אוסר. ביום שבת מותר אדם ללכת עם בגדים, עם נעליים. מה הדין בקו? בקטע שהוא יוצא עם הקו, האם נשב כנעל שלו? רבי מיר אומר כן, מלא מותר לצאת עם בגדים בשבת, מותר לצאת גם לאותו קטע עם הקו הזה, שנקרא עם פרוטזה, זה כעין רגל כזו מעץ שהיא נכנסת בפנים הרגל שלו והוא הולך עם זה. רבי יוסי אוסר, למה? הוא אומר נעל נקרא דווקא שעשוי מאור, כמו שכתוב, נעליך תחש. וזה, הקו הזה, כיוון שהוא לא עשוי מאור, זה לא נקרא נעל, ועשו את זה בשבת. מת הגמרא, אבל הברייתא אצלנו המשיכה, ואמרה בן פיליה של בגד, אתן לרבנן. עם מה שלמעלה אמרנו, הקטעי הרצה שיכול להחלות זה קו שלוש מאמינה, זה הולך כדעת רבי מאיר, שאמר במסכת שבת, שגם לגבי שבת, קו זה נקרא נעל. מלא יפה, כשהתנה אמר כאן, שגם לגבי חליצה, הקו של הקטעי נקרא נעל, ואפשר לקיים בזה חליצה. אבל התנה הרי פה אצלנו ברייתא המשיך, אם זה הנפיליה של בגד, אז מה? זה, אם עשה בזה חליצה, זה לא נקרא חליצה. למה? כי צריך להיות דווקא מעור, כמו שכתוב, אני עליך תחש. אם כן, נתן לרבנן, זה הולך כדעת רבנן די רבי מיר, דיינו כדעת רבי יוסי, שהוא סובר שהקטע לא יוצא בקו שלו. למה? כי צריך דווקא מעור. אז לכן אומר גם פה, הנפילאות של בגד, שזה לא נקרא חליצה. אז כן, יש פה עכשיו סתירה בריתה, מהרש המשמע, כדעת רבי מיר, שלא צריך דווקא מעור. ואילו בסף המשמע, שהברייתא הזו הולכת כדעת רבי יוסי, כדעת רבנן דרבי מאיר, שדווקא מעור זה נקרא נעל, אם כן יש פה סתירה. אמר רבי יה, מספה, מה שכתוב בספה הנפילה של בגל, שזה לא עכשיו חליצה, מוכח שהברייתא הזו רבנן. כי אנחנו כוחן לפרש שרשע נמי היא רבנן. ואם תקשה לי איך אמרנו ברשע, שאם חלצה לקטע בקו זה קשר, הרי זה לא מעור? תשובה היא רשע במחופי עור. הרי שמדברת נחינמי כשאשר אותו הקטע עשה על גבי הקו או עשה עור, ולכן זה נחשב כנעל, נעל מעור ונעליך תחש. אמר לי רבה, פי דבריך יוצא, שלמה משנה יתירה בלה שמחופה בעור? הקו הזה, אם ככה, אבל אם אין חופה בעור, מה יהיה הדין? פסול, יחי עד את הנסף, עד שהתנה שונה בספע. בין פיליה של בגד, שבזה זה פסול, לפלוג ולתנה בדידה, התנה יחלק וישנן באותו הדין עצמו שאמרנו קו הקטע, יעשה בזה חילוק, ילמד אותן שגם בזה יש אופן של פסול, ויאמר כך, באמת דברי מורים שהקו הזה מחופי עור, אבל אם אין הקו מחופי עור, פסול, למה לא ישמיע, למה לא ישמיענו כזאת? אלא אמר רבה, מדרשה רבי מאיר, מה שהברייתא מוכח ברשת רבי מאיר, ולכן אומר התנה, שהקטע יוצא בקו שלו, ובדי אף פי שזה לא מחופה מעור, בכל אופן, תנה סתם. הוא סובר שזה מותר, גם ספה נמי, שאמרה בהנפיליה של בגד, זה גם כן רבי מאיר, וגם רבי מאיר סובר, שהנפיליה של בגד היא פסולה. ואם תשאל אותי לך, אורי, אם כן סתירה, למה הרי, אם רבי מאיר, הרי הוא לא סובר לדרוש שדווקא מבגד, דווקא מעור, זה נקרא נעל שמר ונעלך תחש, הוא לא דורש את זה. אם כן לכאורה, מה ההבדל בין קו שזה לא מעור ואומר זה נקרא נעל, ואילו בספה בין פיה שבגד אומר זה לא נקרא נעל, שתיהם לא מעור. התשובה היא מגן והי לא מגן. קו מעץ ומגן על הרגל, על שוקו של הקטע. לפיכך, זה באמת נחשב כנעל, אפילו שזה לא מעור. אבל בין פיה של בגד, אם יש איזה אבן קטנה, אם יש איזה מסמר קטן, כל דבר פוצע אותו, זה לא מגן על כי בסך הכל מבד. לפיכך, זה פסול גם על איבד רבי מאיר. ואם כן, לפי פירושו הזה של רבה שהוא מוכרח, אם כן יוצא לנו סייעתה לדברי רבה שאמר למעלה, שיש חילוק בין פיה של בגד, בין פיה של עור שכתוב פורש בברייתא, שאכן היא מגינה ואפשר לעשות בחליצה, לבין פיה של בגד, שהברייתא אמרה שזה לא מועיל בזה חליצה. הלכה חדשה. אמר אמור, היי מן דחליץ, צריך מדחסה לקרעי. היבמה שחולצת ליבם, היבם הזה צריך לדחוק את רגלו בקרקע. מסבירים בדעת הרי והרמב״ם, שזה הלכה למשה מסיני, שכך צריך להיות. ראשונים אחרים שמבואר שיש בזה טעם, מהראש מבואר הטעם בגלל, שפעמים היא אחרי שהיא מתפותחת את השרוכים, את הקשרים, אז הנעל כבר רפויה והיא בעצם נופלת מאליה, מהכובד שלה. לכן כאשר הוא דוחק את רגלו בקו ואז היא חולצת, זה ודאי שחליצה נעשתה על ידה. יש עוד דברים טעמים אחרים. אמר לי רבי שילה ממור, איך אתה אומר שצריך לדחוק את הרגל בקרקע? והתניא, בן עומד, בן יושב, בן מוטה, אם זה היבם הזה מוטה, אז ודאי שהוא לא דוחק את רגלו בקרקע, ואף כן, הוא אומר שזה מותר. עונה לו, אמא ולעולם ידחיס לקרעי. לא, למרות שמוטה, נחינמי. זה צורת הגוף שלו, אבל ודאי שצריך לומר שהוא דוחק את רגלו בקרקע. ואמר רב אמור, היימן דמסגיע לחתה דקרעי לחליץ. אנשים ברמינן שכף רגל שלהם שימצאת למטה התהפכה, התעקמה והינתה כלפי מעלה, ואילו החלק העליון של הרגל, המקום הכמור ברגל, הצי עיגול, זה ברמינה נהפך ונהיה לבן אדם למטה. אומר אדם יבם כזה לא יכול לעשות חליצה. רגלו הכוונה היא כף רגלו. אמר לי רב שילה ממור, והתניה סמוכות הרגליים, מי לב דחליץ בה איהו? הרי אותו אחד שהולך עם סמוכות הרגליים, אז בוודאי שהוא לא הולך בזה בצורה של רגילה של הרגל. ואף פי כן מבואר כאן שהוא יכול בעצם לעשות בזה חליצה. למדנו במשנה שסמוכות הרגליים זה נחשב חליצה. אמר לו לא, לא, דיהיב לאחר וחליץ. הכוונה היא שהוא נותן את זה לאדם שרגליו בריאות, לאדם בריא, רק אותו אדם בריא אין לו נעל. הוא לקח את אותו הנעל שסמוכות הרגליים של אותו הנכה, שאותו אדם שלא מרגיש טוב, הוא לקח את זה והביא לו את זה כדי שהוא ילך עם זה, ואז באופן שכזה נכין מי שזה נחשב חליצה. התנא בא לחדש שהסמוכות האלה נקראים בשם נעל, אבל מעבר לכך שזה נקרא נעל, צריך עוד דבר אחר, שמי יחלוץ? רק מי שחולט זה מעל רגלו, דיין שכף רגלו מונחת לגבי קרקע, וזה לכן צריך שיביא את זה למישהו אחר. אמר רבשי, למה ידק אמר הממור שאם זה כף רגלו לא מונחת על הקרקע, זה נחשב חליצה, לא בר עובה חליץ ולא בר כיפוף חליץ. למה? מפני שגם כן הרגל שלהם היא עקומה מעט, וכן מלא זה לא מועיל. יש מסבירים שהחידוש פה שהתכוון להגיד שזה לא בדיוק התהפכה לגמרי, אלא כמו שהידוע איך שהרגל שלהם התהפכה, שגם בחי גוונה זה גם כן נחשב רגל הפוכה, והם לא יכולים לבצע חליצה. מן הרקובה ולמטה, למדנו במשנה שאם קטע כזה שכף רגלו ברמינה נחתכה, כיוון שהכל פנים שוקו קיים, אז הנעל שעשויה לשוק היא גם כן נחשבת נעל, נחשב חליצה נעלו מעל רגלו, זה נחשב רגלו, גם השוק בהגדרה של רגלו, ולכן זה חליצה כשרה. מקשה גמרא ורמינו, כתוב בפסוק שלוש רגלים תחוג לי בשנה, כאן למה שצריכים לעלות לירושלים, פעמים כתוב פעמים, למה התורה כתבה מקום אחד פעמים? במקום אחד התורה כתבה שלוש רגלים. למדנו מכאן, מי חייב לעלות לירושלים, יראה כל זכורך, רק מי שהוא רגלים, מי שיכול ללכת ברגליו. לפיכך התורה השתמשה על שלושת המועדים האלו בלשון רגלים, לרמוז לנו על הרגליים, פרט לבעלי קבין, שהם פטורים מלעלות ולהיראות בעזרה. רואים מכאן שבעלי קביים הם לא נקראים בעלי רגליים. ואם כן, איך אתה אומר לי כאן לגבי זה שאכן הקו, הקטע, הוא נחשב כן בעל רגליים שרוצה לבצע בו חליצה? עונה הגמרא שאני אחד הכתיב מעל רגלו. לא כתוב ברגלו, אם כתוב ברגלו צודק, דווקא מי שלא כף רגל, מי שאינו לא פסול. כאן שכתוב מעל, חליצה נעלו מעל רגלו משמע, אפילו אם החלק הזה לא כף, אלא גם בשוק זה גם בסדר. מקשה הגמרא יחי למעלה מן הרקובן עמי, אפילו אם זה נחתך מעל, מעל השוק, הירך, זה נקרא הרקובה, הברך. גם כי לכאורה צריך לכתוב מעל רגלו, עונה הגמרא, לא, מעל ולא מעל דמעל. חליצה נעלו מעל רגלו, גם זה בשוק זה בסדר, ואם זה מעל דמעל, יותר מדי למעלה, זה כבר פסול. אמר הפפה, שמע מינה, ההסתבירה, דהיינו הקרסול, העצם של הקרסול, עד הרעה נחית. זה נחשב העצם הזו, עם החלק של כף הרגל, כל זה נחשב כעצם אחת. למה? דיסה קראת המפסק פסיק, זה נחשב כמו עצם נפרדת מהקרסול. אם כן, הווה לאי הוא מעל, הקרסול נחשב מעל רגלו, אז בסדר, אבל שוקה מעל דה מעל. ואם כן, מדוע למדנו שאם יש לו מתחת להרקובה יש שוק, חלק חצי מהשוק נמצא, אז זה כבר מועילה שם החליצה, הרי כבר השוק נקרא מעל דה מעל. יש כף הרגל, זה נקרא רגלו, הקרסול מעל רגלו, השוק זה מעל דמעל, אם כן מדוע זה קשר? אלא שמע מינה שהקרסול והחלק של מטה, כל זה נקרא רגלו, והשוק נקרא מעל רגלו. אמר רבשי אפשר לדחות, אפילו תהיה מפסק פסיק, אפילו אפשר לומר שהקרסול וכף הרגל נחשב כשתי עצמות נפרדים, אבל פי כן, כל דבהדי קרעה כקרעה דמי. כיוון שהקרסול באותו גובה ביחד עם כף הרגל, לכן מלא זה נחשב כרגל, ורק מה שמעל הקרסול זה נחשב מעל רגלו. מן הרקבה ולמעלה, למדנו שאם זה האדם הזה גם כל השוק שלו חתוך וחלק מהירך חתוך, אז הנעל הזו בעצם הקו הזה של הקטיע זה ימצא בהרכובה, זה פסול. למה זה נקרא מעל דה מעל? כי הרגל זה נקרא רק כף הרגל, אבל חלק שלמעלה לא נקרא רגל. מקשה הגמרא, כתוב ושלייתה היוצאת בין רגליה, וודאי שם הכוונה היא בין ברכיה. אמר רבייה, לא, שעה שקורעת ללד נועצת האישה את עקבה בירכותיה, כלומר היא מקפלת לרגליה לא פשוטות, וממילא זה נקרא בעצם שזה יוצא גם מבין רגליה. תשמע, לגבי פיבושת, כתוב לא עשה את רגלה ולא עשה את ספמו, שם הכוונה היא למעלה. אומרת הגמרא לשנה מעלייה, אומרת הכוונה היא, כנה פסוק אמר בלשון נקייה. תשמע, ויבוא שאול להסך את רגליו, גם כאן כתוב רגליו, ודאי הכוונה היא למעלה. עונה הגמרא לשנה מעלייה, תשמע, אך מסר הוא רגליו, גבי עגלון כתוב בחדר המקירה. אומרת הגמרא גם זה לשנה מעלייה. והרי כתוב, בין רגליה קרה נפל שחה וכו', גבי סיסרה. אומרת הגמרא גם זה לשנה מעלייה. כמה שגמרא הזכיר את הפסוק הזה של סיסרה, שהיה עם יעל אשת חבר הכיני, אומרת על כך, אמר ביוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע באותו היום, כי שידלה אותו כדי שהוא יחלש ואז תוכל להרוג את הצורר ישראל. שנאמר, בין רגליה קרע נפל, שכב בין רגליה, קרע נפל, באשר קרע, שם נפל שדוד. הצפורת המילים, מילת כתוב, קרע, נפל, שכב, בין רגליה קרע, נפל, באשר קרע, שם נפל, אז שמאמינה שזה יש פה שבע פעמים. מראה מקשה, כתוב הפסוק משבח מאוד יעש חבר הקיני. תבורך מנשים יעש חבר הקיני. מה זה מנשים יותר? מנשים באוהל תבורך יותר משרה, רבקה, רחל, לאה שהיו באוהל. יותר מהם. למה? עשתה כל מעשה שם שמיים לגמרי. מקשה הגמרא, והקים את הניה מעבירה. אז אחרי הכל כיוון שנהנתה, אז היא כבר לא תבורך. מה הפסוק המשבח אותה? יותר מאשר האמהות הצדקניות. אמר ביוחנן שם שאומר חי, כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים, כי לא נהנתה כלל. מניין? שנאמר, אומר כשבחו ללבן הארמי בשעה שרדף אחרי יעקב, ישמע לך פנדבר מיעקב מטוב עד רע. בשלמה רע לחיה, זה מובן, נכון? אלא טוב, המילה, למה לא ידבר עם יעקב טוב, מה יש בזה? אלא שמאמינה, טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים. הם מועסים בה, וכיוון שהם מועסים בה, לפיכך, אז גם אצל יעל, עם הסבא הזה, זה לא נהנתה כלל. אומרת הגמרא, בוא נבין למה באמת כשבחו אמר לו אל דבר עם יעקב מטוב עד רע. בשלמה הטעם, למה כשבחו אמר לו לדבר את יעקב מטוב אל דבר איתו, הוא לא עושה לו משהו, רק הוא דבר איתו, גם זה לא. למה? למה שלא לדבר איתו טוב? התשובה היא דין מהמדקר לשמה דה עבודה זרה. כיוון שהוא יזכיר לה, הרי אלה עבודה זרה, כמו שאמר לו למה גנבת את אלוהי, אז הוא יזכיר לו את העבודה זרה שלו. יגיד לו, בזכות העבודה זרה שלו, הוא קיבל דברים טובים, הוא מאחל לו, בעל ידי העבודה זרה שלו, שיהיה לו טוב, יעקב, זה ידבר איתו, מדבר עם יעקב מטוב עד רע. ידבר איתו כל מיני דברים כאלו, ולכן, טובתה של רשעים, רעה אצל צדיקים, מועסים בזה. אבל אלה הרע, מה היא רעה איקה? מה אכפת לו ממנו? למה זה נקרא רעה? מה אכפת לה? היא לא נהנת מזה, אבל למה זה נקרא רעה? מת הגמרא, דקרא שדיבה, זוהמה. שהוא מטיל בה זוהמה, אמר ביוחנן שעה שבא נחש על חווה, הטיל בה זוהמה. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, הגויים שלא עמדו בהר סיני לא פסקה זוהמתן. מה משנה חצה מנעל שינו שלו וכו', תנו רבנן, כתוב בסוף חליצה נעלו מעל רגלו. פשט הדברים הוא אין לי אלא דווקא אם זה נעלו שייכת לו, נעל של כל אדם, אם אדם השאיל את נעלו ליבם, מניין שזה גם זה כשר? תמוד לומר, נעל נעל ריבה, הפסוק הזכיר שם בפרשת היבום כף עמילת נעל, ריבה מכל מקום, אפילו נעל שאינו שלו, גם כן דעבד זה כשר. אם כן, מה תלמוד לומר נעלו? ולומר לך נעלו הראוי לו, שזה במידה של הרגל שלו, פרט, בא לשלול, לגדול, נעל גדול, שהוא לא יכול להלוך בו. זה כל פעם הוא הולך איתו, אז ייפול לו מהרגל. זה נעל פסולה. וגם פרט, בא זה לשלול, נעל, של, נעל שהוא קטן, שאינו חופט רוב רגלו, אז ממילא גם כי נעל כזו הוא פסולה. אבל איזה נעל שמתאימה לרגוע פי שלא שייכת לו, זה בסדר. ופרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב, אם זה חופט רוב רגלו, אבל זה אחרי עקב והלאה, זה לא מועיל, צריך להיות שיש לו סוליה שמכסה את העקב, כי שם בעצם עיקר הכוח של ההליכה של הרגל, זה שם בעקב. ספר את הגמרא, אביי היה עומד לפני רב יוסף. אתה יבמה לחלוץ בה, יבמה לחלוץ לפניו. אבל היבם לא היה לו נעל. אמר לו רב יוסף לאביי, הב לסנדלך, תביא את הסנדל שלך. יהיב לסנדל את שמאלה. אביי היה סובר שלכתחילה צריך להיות נעל שלו, לא של אדם אחר. אז לפיכך, הוא בכוונה הביא לו סנדל של שמאל, שזה לא בסדר. לראות מה יגיב עכשיו רב יוסף, יגיד לו זה לא בסדר. אמר לו רב יוסף לאביי, אם הוא דאמור רבנן, שסנדל, היא מחלצה בסנדל של שמאל, והוא נעל את זה ברגל ימין. הוא נעל את זה ברגל ימין. אבל זה היה סנדל שהיא מיועדת לשמאל. זה דווקא עם דיעבד. חתחילה מי אמר, ואם כן, למה הבאת לו סנדל של שמאל? תביא לו סנדל שלך של ימין. אמר לו, אם ככה, אם גם אתה מדקדק, שמה שכתוב, חצב של שמאל, הכוונה היא זה רק דיעבד כשרה, אז אם ככה, הרי גם סנדל שאינו שלו, נמי, אם הוא דאמור רבנן, שזה כשר, דיעבד, חתחילה מי אמור, ואם כן, למה אתה אומר לי להביא לו? אמר לו רב יוסף, הריקרא אמינא לך, הב לה ויחנה לה, התכוונתי שתביא לו את הסנדל שלך ותקנה לו את זה, תגיד לו זה קנוי לך במתנה, עד לאחר החליצה שיחזיר לך את זה, שתהיה קנוי לך במתנה, ועל ידי זה יהיה סנדל שלו, ונחיניים בזה זה יועיל גם אחד תחילה. למדנו משנה, סנדל של העץ, אמרה ברייתא שזה כשר של שעם, שעם זה כמו מה שעושים ביום תחמוש סומנות הפתילות, זה נקרא שעם, סוג מעץ, זה כשר. מנתנה, אמר שמואל, רבי מאיר היא, דתנן, הקטע יוצא בקו שלו. דברי רבי מאיר, רבי יוסי אוסר, עבוד שמואל אומר, מחופי עור, ודברי הכל. כלומר, מה שלמדנו במשנה למעלה, שסנדל של העץ זה קשר, אומרת הגמרא, אמר שמואל, זה דעת רבי מאיר. כמו שלמדנו בעמוד קודם לגבי הברייתא, שרבי מאיר סובר שם, הקטע יוצא בקו שלו לגבי שבת, והוא הדין לגבי חליצה. אבל איבד רבי יוסי, כמו שהוא אוסר בשבת, לצאת בקו של עץ, כמו זה לא נקרא נעל, ומילא גם לגבי חליצה, הוא יפסוק שזה אסור. עבוד שמואל אומר, לא עולם משנתנו מדברת בקו שהוא של עץ, אבל מחופעו. ומילא משנתנו הולכת כדברי הכל גם על איבד רבי יוסי במסכת שבת. אמר הפפי משמי דרבה, סנדל המוסגר לא תחלוץ בו. מה הכוונה? בגד שיש בו צרעת, אז יש בתחילה, הכהן מסגיר אותו לשבעה ימים. לראות אם זה יתפשט או יישאר אותו דבר, האם הצבע שלו יחלש ומלזה יהיה טהור, או שאדרבה יישאר אותו דבר, ואם בעינו עמד, בעיניו עמד הבגד, אז רוצים לראות. אז גם באותם ימים שמסגירים את זה, זה גם כן טמא, אבל זה לא עומד לשריפה. אבל אחרי שהכהן החליט, אחרי שבשבוע השני שזה זהו, זה בוודאי בגד מצורע, אין לו תקנה, זה נקרא מוחלט, מלא צריך לשרוף אותו. אומר ככה פפים שמדי רבה, סנדל המוסגר, סנדל שהוא אמור להיסגר שבעה ימים, להמתין עד שיראה מה יהיה איתו, הוא תמה, ולא תחלוץ בו, שמה תבוא לחלוץ בסנדל שהוא מוחלט. הכל פנים בדיעבד עם חלצה, חליצת הקשרה. לעומת זה, סנדל המוחלט, שכבר החליט עליו שהוא תמה, לא תחלוץ בו, ואם חלצה, חליצתה פסולה. מדוע? מפני שכיוון שהוא מוחלט, צריך לשרוף אותו. וכיוון שצריך לשרוף אותו, אז זה כאילו כבר שרוף. כאילו כבר אין לשיעור, כאילו שרוף, נהפך לחתיכות. והרי קיימלן, שסנדל של היבם צריך שיהיה בו שיעור. צריך שיהיה חופת רוב רגלו. וזה אין לו שיעור, כי כאילו כולו נשרף, כאילו כתותי מכתת, כאילו נחתך לחתיכות. ולכן, זה פסול, אפילו שכרגע הוא שלם, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת, ראוי להיקטט, אין קטטה מעכבת, כאילו כבר חתוך. רבה משמי דרבה אמר, רבה בעצמו, אומר משמו של רבה פה, אומר משמו של רבה, כל זמן רב פפי, שזה רב פפה. אומר לו, רבה אמר אחרת. חד סדל מוסגר וחד סדל מוחלט, חתחילה לא תחלוץ בו. למה? כי יש סנדלים שצריכים לשרוף אותם, והם באמת פסולים. לכן, גם בזה לא תחלוץ. אבל, אם חלצה, חליצתה כשרה. מהטעם שנראה בהמשך, אם סנדה, אפילו בסנדה כשהוא מוחלט, גם כן זה כשר. הגמרא רוצה להקשות. על רב פפי שאמר בשמו של רבה, שסנדל שהוא מוחלט, צריך לשרוף אותו, לא תחזו. למה? כי אנחנו אומרים כתותי מכתת שיעורי, כאילו השיעור שלו הוא נעשה לחתיכות. כתוב, בית המוסגר, אסור להיכנס למשיכה של מטמא. אם האדם היה עומד מבחוץ, והכניס את היד שלו בפנים ונגע בו, מטמא דווקא מתוכו. דהיינו, אם הכניס מתוכו ונגע, היד שלו נגעה בתוך האבנים מבפנים, זה מטמא. אבל מוחלט, זה מטמא גם מתוכו וגם מאחוריו. גם אם נגע מחוץ לבית באבנים, גם כזה טמא. כל זה דברים שמדברים מהפסוקים, כמו שמובא כאן ברש"י. זה וזה מטמאים בביאה. בין הבית שיש בו נגע צרעת, והוא מוחלט, ובין אם הוא מוסגר, אדם שבא אל הבית, כתוב הפסוק, שמה הדין שלו? שהוא נטמע האדם הזה, אף על פי שלא נגע בכלל בקירות הבית. ואיס על כדעתך, כדמכת אדם מכל דבר שצריך לנטוץ אותו, לשרוף אותו, נשב כאילו כבר עכשיו הוא כתות. אם כן, איך זה יכול להיות שאדם שבא, נכנס לתוך בית המוחלט, שצריך הרי לנטוץ אותו, מדוע הוא נטמע? והבא עינן והבא אל הבית, צריך שיהיה בית קיים והוא נכנס לתוכו, אבל כאן כיוון שצריך לנטוץ אותו, אז כאילו אין בית וליקה, אין פה בית, כי כאילו כבר נטוץ. אז אדם שנכנס, נכנס כאילו לתוך האוויר. ולמה הוא תמה? עונה גמרא, שני אתם גזירת הכתוב דאמר קרא ונטץ את הבית, לא כתוב והבית ייטוץ. אם כתוב והבית ייטוץ, משמע שהוא בית ועכשיו תנטוץ אותו. כתוב ונטץ את הבית, משמע שלמרות שהוא נטץ, אפילו בשעת נטיצה, עדיין קרוי בית. ולכן אדם שנכנס לתוכו, זה נקרא כאילו נטוץ, ועל פי כן, אומר הפסוק, זה נקרא הבא אל הבית. גזירת הכתוב. תשמע, לגבי בגד שהוא, יש בו נגע צרעת, אם הוא הכניס זה לתוך אוהל, כל מה שבאוהל נטמע. זה מטמא באוהל. אבל, מתי זה מטמא באוהל? אומרת לנו בריתה, מטלית בגד שיש בו שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, זה שיעור של בגד, כי עניים שורים על דבר כזה כבגד. אבל פי שאין בו כזית, דהיינו שלוש אצבעות, אם תכווץ אותו זה לא יהיה בגודל של כזית. למה? כי זה עשוי מחוט דק דק דק, תכווץ הוא יהיה פחות מכזית. עד בכן, כיוון שנכנס רובה, רוב המטלית הזו נכנסה לתוך הבית, אז מה הדין? נכנסה לבית טהור, תמעטו, זה מטמא, כי זה מטמא באוהל. מה אליו? מדובר כאן במטלית שהיא מוחלטת, ולמרות שהיא מוחלטת וצריך לשרוף אותה, אף אחד שאלה תורת בגד. ואם יש לשיעור שלוש צבעות, שלוש צבעות, נכנסה לתוך בית, מטמא את כל הבית. עונה הגמרא, לא. מדובר כאן דווקא במוסגרת, אבל אם זה לא מוסגרת אלא מוחלטת, נכון, זה לא מטמא את כל הבית. מדוע? מפני שזה אין איזה תורת בגד, כי זה כאילו שרוף, אין לו שיעור, צריך שיש שיעור. פחות של אצבעות, זה אין לו שיעור. מקשה הגמרא, אי הכי, אם דובר כאן במטלית שהיא רק מוסגרת בלבד, ועדיין לא החלטנו עליה, כן, אם הספה, היו בה כמה זיתים. אם הבגד הזה, המטלית הזו, יעבה, ויש בה שיעור של כמה זיתים, כמה שנכנס מן הכזית לבית, אבל פי שלא נכנס הרוב של המטלית, בסך הכל נכנס שם שיעור של אצבע אחת. אבל מה? אין, נכון, לא נכנס רוב הבגד, אבל מכל מקום יש בזה שיעור של כזית, כי אם תקפל את הבגד הזה, אותו מקום שנכנס, זה בעצם יש בו שיעור של כזית. אז מה הדין? זה טהור. נכנסה ממנו כזית לבית טהור, פסיק, תמעטו, מטמא את כל מה שבתוך הבית הזה. למה? כי המצורע הוא קש למת. כמו כזית מהמת מטמא באוהל, ככה גם כזית, מזה זה מטמא באוהל. תגמר, היא אמרת בשלמה, שמדובר כאן בתלית מטלית שהיא מוחלטת, אז נכון, מובן למה מטמא בכזית את כל אשר באוהל, אין די התקש למת, כי מטלית שהיא מוחלטת, מצורה מוחלט הוא קש למת. אלה אמרת מוסגרת, אמה היא למה זה מטמא? אמה התקש וכי זה התקש למת? הרי זה לא, הוא קש למת. למה? איפה זה כתוב? כתוב בתורה לגבי מרים, כאשר נצטרה, אומר לו משה רבנו, אומר לו אהרון הכהן למשה רבנו, בבקשה ממך תפרע עליה השם יתברך, על נא תהי כמת. כלומר, היא כרגע מצורע, ומצורע מוסגר, תתפלל שלא תהיה מצורע מוחלט. זה הכוונה, על נא תהי כמת, שהיא לא תהיה מוחלטת, ואז היא כמו מת. מכאן למדנו שמצורע או קשה מת, אבל זה מצורע, מצורע שהוא מוחלט. כי על נתי היא כמת, משמע שעכשיו היא לא כמו מת, עכשיו היא רק מוסגר. אז מי הוא כשלמת? רק מי שהוא מוחלט. ואם כי דרך שדובר כאן במוסגר, אז זה לא כשלמת, למה זה מטמא בכזית? עונה הגמרא, שאני התמדי אמר קירה ושרף את הבגד, אפילו שעת שריפה קרוי בגד. חוזרת בהגמרא אומרת לו, לא עולם, אתה צודק, מדובר כאן במטלית כזו שהייתה מוחלטת. ואם תגיד לי אם כן, למה כשזה נכנס בגודל שלוש אצבעות זה מטמא את כל אשר באוהל, הרי לכאורה זה אין על זה תורת בגד? התשובה היא כן, שזה תורת בגד. למה? שם התורה כתבה ושרף את הבגד, ושם למדנו שאף פי שזה בגד, אף פי שהוא שרף ושרף את הבגד, למרות ששרף עדיין קרוי לזה שם של בגד. אם היה כתוב את הבגד שרף, הבגד היה בגד ועכשיו שרף, עכשיו אין לו שיעור. תורה אמרו ושרף את הבגד, גם אחרי השריפה, בשעת שריפה יש עליו שם של בגד, לכן נכנס בגודל שלוש אצבעות, תורה אמרו שזה נחשב שיעור. ואת הגמרא אם ככה, ולגמר מיני גם לעניין חליצה, שאפילו שצריך לשרוף את הנעל הזו המצורעת, בכל זאת יש על זה שם של נעל. אומרת, איסור מטומאה לגמרינן. טומאה זה הלכות מחודשות, לא לומדים הלכות איסור כמו דינים של חליצה, כי יוצא בזה מטומאה. לגבי חליצה זה לא נקרא בגד. כל זה אמרו תלמידיו של רבה, רב פפי, רבה. אבל הגמרא אומרת, יש שמועה אחרת שמפורסמת יותר דווקא בשם רבה, בלי שם של חכם. אמר רבה, כלומר שמועה מפורסם שם רבה, ודאי שמועה אחרת לגמרי. אמר רבה, הלכתה, אחד סנדל המוסגר, ואחד סנדל שמוחלט, ואחד סנדל של עבודה זרה. לפעמים לוקחים את העבודה זרה, מלבישים אותו בגדים, מביאים לו גם כאיזה נעליים כאלו. לפעמים שמשים של עבודה זרה, הם לוקחים את הנעליים האלה, וגם הם הולכים איתם. אז סנדל של עבודה זרה, כל אלו לא תחלות. סנדל הזה הוא לא נאסר של עבודה זרה אפילו. למה? כל דבר שאדם משתמש בו, משמשי עבודה זרה, זה לא תקרוב את עבודה זרה. משמשי עבודה זרה, הגוי יכול לבטל אותה, לקחת את זה, לבזות את זה, ממילא, אז זה מותר בענה. לכן גם קודם שביטל אותו, זה לא נאסר בענה. זה אסור בענה, אבל כלומר זה לא נחשב עומד במעד לשריפה. כל אלו לא תחלוץ כי זה מאוס על כל פנים. וגם שזה גזרה משום דברים אחרים שישרפים. על כל פנים, אם חלצה, חליצתה כשרה. כל אלו הדברים האלה כולם, בדיעבד, אם חלצה בהם כשרה, ואפילו בדבר שהוא מוחלט. מדוע באמת זה כשר בדיעבד? כי רבה סובר, זה לא נקרא ללמוד איסור מטומאה, אלא הוא סובר שזה נקרא גילוי מילתא בעלמא. התורה גילתנו שזה נקרא, בכל זאת נקרא נעל, נקרא בגד, לכן אפשר לעשות בזה חליצה. אבל של תקרובת עבודה זרה, אדם שיקריב דבר כמו קורבן או כל דבר שיקריב אותו, לא ישתמש בעבודה זרה, אלא יקריב אותו לכבוד לעבודה זרה, לחייב שריפה, ואפילו אין לזה ביטול, אפילו גם יבטל את זה, זה נאסר בענה לעולם. כי למדו את זה כתוב כמו זבחי מתים, ויכולו זבחי מתים, ולכן אין זה ביטול. וכן נעל כזו של עיר הנידחת שכולם יועט לשריפה, וכן שזקן עשו לכבודו, היו אז עושים לא תכריכים אלא עושים גם איזה מכינים עצם נעליים שבהם המתים היו מלבישים אותם את זה. זקן שעשו לכבודו וכל אלו לא תחלוץ, כיוון שזה לא עשוי נעל. ואם חלצה חליצתה פסולה, אין על זה שם שנעל, כפני שזה כתותם את השעורי זה עומד להישרף. אמר לו רבי נדר רבשי, מה ישנה נעל שזקן שהוא עדיין חי אבל זה עשוי לכבודו, דלה בלילוך העביד, הרי הוא מעז כאשר הוא ימות ילבישו לו את זה. אם ככה, כיוון שזה לא עשוי, זה לא נקרא שם של נעל, דבי דינה נמי לב להילוך העביד, היו הדיינים מחזיקים איזה סנדל כזה אצלהם כדי שהסנדל הזה בשעה שאותם היוונים צריכים לחיות מביאים להם סנדל שולחים איתה, הרי לכאורה זה לא עשוי להילוך, עשוי אך ורק כשיש את החליצה. אם כן, למה זה קשר? אמר לו רבה, אילו מסגה בשלוחה דבי דינה מקרפיד עלי דיינה, אם השליח של בית הדין או מישהו אחר יצריך את זה לזה, לך פעם זה לשוק, יקפיד עליו, לא יקפיד עליו, ימצא שזה אכן נקרא עשוי גם לתשמיש. לעומת זה, זקן שעושה את זה אך ורק לכבודו לשיום שימות, שילבישו לו את הסנדלים האלו, זה לא עשוי לשימוש כלל, ולכן זה פסול. בוא חדנאי לעולם, אמן ואמן.